Radio. השורה התחתונה היא שזהו. כנראה שזהו. לאחר 10 העלאות רצופות שהביאו את הריבית בארצות הברית לרמה הגבוהה ביותר שלה מאז 2007, הבנק המרכזי האמריקאי, ככל הנראה, עוצר ומסיים את הסבב הנוכחי שהחל לפני 13 חודשים. אז כן, האינפלציה עדיין כאן ושוק העבודה ממשיך להיות חזק מאוד, אבל אם לא יהיו הפתעות נוספות, הריבית שעלתה ל5.25% תהיה גם הגבוהה ביותר שנראה בתקופה הקרובה בארצות הברית. אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן אורי.
אהלן שי.
אני שי סלינס, ועל זה נדבר בחלק הראשון, על החלטת הריבית אתמול ביום רביעי בערב בארצות הברית. נדבר מדוע דווקא עכשיו החליטו בפד להפסיק את העלאות הריבית, במקביל למשבר הבנקים האזוריים שמסרב להיעלם מחיינו. וגם נדבר על התגובה של השווקים שחיובית, אדישה חיובית, אפשר להגיד את זה, וגם נחבר את זה לישראל ונדבר האם גם בישראל הגיע הזמן להגיד שדי, לא מעלים יותר ריבית. וזה כאמור יהיה בחלק הראשון. בחלק השני של הפרק נדבר על עונת הדוחות שמגיעה לישורת האחרונה בוול סטריט. אנחנו מדברים על הרבעון הראשון ונתמקד בחברות הטכנולוגיות שמן הסתם, עוד לא, אנחנו רק נדגיש שאנחנו לפני הדוח של אפל, אנחנו מקליטים לפני, אבל בכללי אפשר לראות לאן, מה הכיוון. אז טוב, אורי, נתחיל בדבר ראשון, בוא נסביר מה קרה אתמול. אז אתמול הריבית עלתה שוב בפעם העשירית ברציפות, הפעם עלייה מינימלית של 0.25%, כאמור מעל 5% הריבית, ואף אחד לא הופתענו, נכון, מההחלטה הזו?
לא, מעלה עצמה לא הופתענו, זה גם היה צפי. מסתכלים על החוזים העתידיים שנסחרים על הריבית, אז בבוקר של המסחר אתמול הם תמחרו 90%, כמעט 89 נקודה משהו, לזה שהפד יעלה את הריבית ב0.25%, וגם אם מסתכלים על החוזים של אחר כך, אז הם די תמחרו שזו גם תהיה ריבית השיא. אז
רגע, בעשרה אחוזים שמה?
שהוא לא יעלה בכלל.
של, אוקיי.
כן, כן. אף אחד לא ציפה לחצי אחוז או למשהו כזה. אגב, עשיתי אתמול גם סקר בפייסבוק, בקבוצה, מה הפד יגיד, והסקר גם כן פגע בדיוק, וגם הוא היה מאוד דומה למה שמתומחר בחוזים, מה שאומר שאולי חבל על הכסף של מערכת בלומברג, שעולה המון כסף בחודש, פשוט אפשר לעשות סקרים בפייסבוק.
לגמרי.
אז ההודעה כשלעצמה לא מפתיעה, גם המסר שעולה מההודעה, זאת אומרת מעבר להעלאת הריבית ל5.25%, כמו שאמרת, זו הריבית הכי גבוהה מאז 2006, היא הגיעה ל-5.25, נשארה שם תקופה עד שהתחיל המשבר בנדלן, וב-2008 המשבר הגדול, ואז בכלל הריבית ירדה לאפס. אז כאילו חזרנו לאותה רמה של המחזור הגדול הקודם, אבל בסוף הנקודה של ההודעה של אתמול היא שבעצם הפד מאותת, לא אומר בבירור, כי הוא אף פעם לא התחייב, הם לא אוהבים להגיד משהו בצורה מאוד מאוד ברורה, אבל הוא די יוטט בעד כמה ברור שפד יכול להיות לזה שכרגע העלאות הריבית עוצרות. זה בא לידי ביטוי קודם כל בזה שהם הוציאו מההודעה את המשפט שהיה בתוך ההודעה המון המון זמן, בכל ההחלטות הקודמות תמיד היה רשום שהידוק מסוים של המדיניות ימשיך להיות נדרש גם בעתיד.
מה הכוונה הידוק?
הידוק של המדיניות, הכוונה היא עוד העלאות ריבית.
אוקיי.
עוד להדק ולהדק, כדי לחנוק את המשק כדי לעצור את האינפלציה. אז זו הודעה שהייתה בכל, זאת אומרת, זה משפט שהיה בכל הודעה בחודשים הקודמים, והמשפט הזה בעצם יצא. זה לבד אומר, טוב, אנחנו כרגע לא חושבים שהידוק נוסף נדרש. ויותר מזה, גם במסיבת עיתונאים, פאוול חזר כמה פעמים על המשפט, העלינו את הריבית בשנה האחרונה ב5%. כאילו, בוא נגיד, עשינו משהו, ועכשיו אנחנו מחכים לראות שזה עובד, ואנחנו מאמינים שזה יעבוד. ופה בעצם הנקודה, למה הם מאמינים שזה יעבוד? כי הריבית שמודדים, תמיד צריך למדוד, ודיברנו על זה כמה פעמים, את הריבית הריאלית, על זה הפד בעצם מסתכל. מה זו הריבית הריאלית? זו הריבית הרגילה, במקרה שלנו 5.25%, פחות האינפלציה שצפויה להיות.
כן.
זה בעצם מה שמעניין את הפד. עכשיו, בפד מניחים שהאינפלציה תמשיך לרדת, ההנחה מאוד מאוד סבירה, בטח גם לאור הנתונים שאנחנו מתחילים לראות בשוק העבודה האמריקאי, שהוא מתחיל לעצר שם, והשכר כבר לא עולה בקצב מאוד מאוד מהיר, אז זה מתחיל לראות יותר ויותר סביר. הפד מניח אינפלציה של 3% בשנה הקרובה, זאת אומרת שהריבית הריאלית שהפד רואה, היא בעצם 2.25%, 5.25% פחות 3%. מבחינתו זו ריבית מאוד מצמצמת.
אוקיי.
הריבית שיווי משקל היא בין 0.5% ל-1% לפי הערכות של הפד, אז מבחינתו הגענו למקום שאפשר לעצור, אפשר לתת לריבית לעשות את שלה, זה אמור לקחת כמה חודשים, זה לא קורה כל כך מהר, דיברנו על זה גם כמה פעמים, לוקח בערך שנה, שנה וחצי לריבית לעבוד, אז עברה כבר שנה, בחודשים הקרובים אנחנו אמורים להתחיל לראות את ההשפעה שלה גם על שוק העבודה, ולכן הפד אומר, לא צריך יותר להעלות את הריבית, זה מספיק לנו, ומבחינת השוק אלה בסוף, קודם כל חדשות טובות, נכון שהשוק אתמול ככה ג'י-ג'י בסוף, אבל א', אם תסתכל על שוק האג"ח, אז כן, תשואות האג"ח ירדו, שזה בדיוק מה שאנחנו רוצים לראות גם בשוקי המניות, זאת אומרת, האלטרנטיבה חסרת הסיכון, כבר מניבה ריבית נמוכה יותר.
אולי כדאי שנסביר למה זה בעצם חדשות טובות. אמורות להיות חדשות טובות.
משתי סיבות. סיבה ראשונה היא שככל שהריביות, שוק האג"ח הוא כאילו שוק הריביות.
Okay.
ריבית לשנה, ריבית לחמש שנים, ריבית לעשר שנים, ריבית לחברות שצריכות לקחת הלוואה. ככל שהריביות יותר גבוהות, ככה בעצם הפעילות הכלכלית תחלש. כי אם אני חברה ואני רוצה להחליף ציר רכב או לבנות קו יצור חדש, ככל שהריבית יותר גבוהה, כדאיות שלי לעשות את זה יורדת.
Okay.
אז אני לא אעשה השקעות ואני לא בעצם מתייעל ואני לא אעצר צמיחה. אם אני צרכן, משק בית, ככל שהריביות גבוהות יותר, אז אני לא אקח משכנתה ויקנה בית חדש, או אני לא אקח הלוואה לכל מטרה, ובזבז את הכסף על ג'טסקי חדש. שמעתי שזה מה שעושים בארצות הברית.
כן.
ולכן ככל שהריביות יותר גבוהות, זו בעצם הרעיון, זה הרעיון של העלאת ריבית, זה פוגע בפעילות הכלכלית. אם זה פוגע בפעילות הכלכלית, זה פוגע ברווחי החברות, מה שבעצם אומר שהבורסה, שוק המניות, בעצם לא רוצה לראות ריבית גבוהה. אז זה צד אחד. צד שני שהוא לא פחות חשוב, ולפעמים הוא יותר משפיע, בטח בטווחים הקצרים, זה העניין של האלטרנטיבה. אם אני כמשקיע יכול לקנות איגרת חוב של ממשלת ארצות הברית, הנכס הכי בטוח בעולם, ולקבל נגיד 5%, אז אני, למה שאני ארצה לקנות מניות, אם נגיד המניות בתוחלת נותנות 8%? אז נכון, זה קצת יותר,
כן.
אבל במניות גם יש לי פרמיית סיכון, צריכה להיות פרמיית סיכון מאוד גבוהה, כי הן עולות ויורדות, ועולות 20% ויורדות 20%. יש איזשהו סיכון בשוק המניות שהוא בטח יותר גבוה מבשוק האג"ח ובטח האג"ח האמריקאי, ולכן ככל שהריביות חסרות הסיכון יותר גבוהות, ככה גם האטרקטיביות של הנכסים המסוכנים יורדת. זאת אומרת, אני צריך לצפות לעלייה הרבה יותר מהירה במניות כדי להשתכנע לקנות אותם. ולכן, קודם כל ראית אתמול ירידה בצורות האג"ח, שבסוף בלונג רן זה חדשות טובות מבחינת השוק. השוק לא עלה, ואפילו חלק מהמדדים ירדו, אני חושב רובם אפילו ירדו בסוף היום, בעיקר בגלל המשמעות לבנקים האזוריים שעדיין מייצר רעש. ככל שהריבית עולה, צריך להבין, הבנקים האזוריים נפגעים,
כן.
כי הם נתנו הלוואות בריבית קבועה להרבה שנים, והם צריכים לשלם את הפיקדון בריבית משתנה. אז בעצם המודל העסקי שלהם נפגע ככל שהריבית עולה, וכבר ראינו השבוע עוד בנק שלמעשה קרס.
ראינו גם הלילה בנק נוסף שגם 60% המניה
בלחדות.
אני רגע שנייה רוצה לעצור אותך. אתמול היה איזה רעיון, רעיון שיצא לי להזין לו, וגם הרבה ציטטו אותו. נשיא הבנק הפדרלי לשעבר של דאלאס התראיין, ואתה יודע שאתה, כשאתה לשעבר, אתה מרשה לעצמך להגיד הרבה דברים. והוא אמר כמה, הוא אמר, הוא גם התייחס לבנקים והוא גם התייחס לפד. הוא התראיין ממש לפני ההחלטה של הפד, אבל זה די היה ברור שהם יעלו ברבע אחוז. הוא אמר, הוא אמר ככה במילים פשוטות, אני לא מבין למה צריך להעלות את הרבע אחוז פה, רבע אחוז שם. הוא אומר, מה שיותר חשוב עכשיו זה פשוט להישאר על הרמה הזאת לאורך הרמת ריבית הנוכחית, לאורך הרבה זמן. זה יעשה אפקט הרבה יותר חשוב. ואגב, לגבי הבנקים האזוריים, הוא אמר שהמשבר הזה רחוק מלהסתיים. ושני דברים מאוד מעניינים לדעתי. אז בוא, דבר ראשון, האם הוא, יכול להיות שיש בזה נקודה, למה אתה צריך את הרבע אחוז הזה? מה זה תורם באמת?
יש בזה נקודה, ואני בטוח שגם חברי הפד מסכימים איתו. הדבר היחיד הוא שכל עוד לא הודעת בהודעה הקודמת, שזו הייתה כנראה הרעלה האחרונה, זאת אומרת, עשית את האיתות הזה, אז אתה כאילו נאלץ לעשות את רבע אחוז, שזה נשמע מגוחך, אבל זה לא מגוחך אם לוקחים בחשבון שבסוף, הנכס העיקרי שיש לבנק מרכזי, הדבר הכי הכי חשוב, זה האמון והיכולת שלו לנהל בעצם את השוק. בעצם דרך המילים שהוא בוחר בהודעה, לייצר ציפיות מסוימת. כי בסוף הכל עובד על ציפיות. כמו שאמרנו קודם, הריבית הריאלית זה לא הריבית פחות מה הייתה אינפלציה, זה הריבית פחות מה תהיה האינפלציה, שאף אחד לא יודע.
אוקיי.
אז אתה מנסה לייצר ציפיות כדי בעצם שהמדיניות שלך תהיה הרבה יותר יעילה, ואם אתה רוצה לנהל ציפיות, אתה צריך מה לעשות, לפעמים לתת גם לשווקים איזשהו משהו, אז בגלל שבהודעה הקודמת הם לא אמרו, הם לא הוציאו את המשפט הזה מההודעה, ואמרו, צריך עוד העלות ריבית, אז הם עשו את העלה הזאת, הם מבינים שאין לה יותר מדי משמעות, בסוף לרבע אחוז בפני עצמו אין משמעות. אבל זה שאלינו ברבע והוצאנו את המשפט, זה כאילו איתות מאוד ברור, ולא איזושהי הפתעה, של... ואז השוק יגיד, רגע, איך לא אמרתם לנו קודם
כן.
שאתם מפסיקים? אז מאיפה אני יודע מה יקרה בעתיד? אז אני פתאום רוצה לקחת... כל חוסר ודאות כזה הוא עוד פרמיות סיכון שהשוק ייקח. אם זה באג"ח, אם זה במניות. ולפה תמיד עדיף שיהיה מאוד ברור לאן הוא הולך. כל עוד הוא יכול. לא תמיד זה אפשרי. אם צריך להקות כשקורה משהו.
בגלל זה הוא גם לא אמר פאוול במסיבת עיתונאים. גם שאלו אותו מתי הריבית ירד. הוא לא...
כן, כן.
הוא לא בעניין בכלל.
והדבר השני שנאמר, וזה מאוד נכון, הריבית... בשביל שהיא באמת תעשה את העבודה, היא צריכה להישאר ברמה הזאת עכשיו תקופה יחסית ארוכה. ואני חושב שיחסית ארוכה זה, הייתי אומר, עד סוף שנה. כדי שבאמת נראה את ההשפעה על שוק העבודה, על הכלכלה. עכשיו פה, יש איזה ג'וקר כזה של אי ודאות, וזה באמת הנושא של הבנקים. בבנקים, תראה, זה שבנקים קורסים עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, זה לא אמור להפתיע אף אחד. אתה דיברנו על זה לפני חודש וחצי כשהתחיל הסיפור עם SVB.
כן.
ב-2017 ארבעה בנקים אזוריים בארצות הברית פשטו רגל. לא היה משבר, אף אחד לא שמע על זה, אף אחד לא ידע מזה, אנחנו היום על שלושה. זאת אומרת, 2017 היה כאילו משבר יותר חמור ממה שיש לנו היום, ואף אחד לא דיבר על זה. ב-2018, אם אני לא טועה, גם איזה שלושה, ארבעה. בנקים אזוריים שפושטים רגל, זה מהלך עסקים רגיל בארצות הברית. יש איזה 4,000 בנקים אזוריים.
כן, גם זה בנקים ששווים פחות ממיליארד דולר.
בדיוק.
זה לא גדול.
מה השתנה הפעם? זה התחיל ב-SVB, שבמאזן שלו הוא מאוד גדול, כי הפקדונות שלו זה לא פקדונות של, אתה יודע, ג'ון אדמס ואשתו,
כן.
ששמים 40-50 אלף דולר במקרה הטוב, אלא זה פקדונות של חברות הייטק, ששמים הרבה כסף, לפעמים מאות מיליונים, וזה פקדונות עתק. מצד שני, ברגע שביטחו את הפקדונות, אז זה לא בעיה. זאת אומרת, זה לא הופך את זה למשהו שהוא משברי. אנחנו נראה עוד כמה בנקים אזורים פושטים רגל. אנחנו נראה, בערכה גסה, אני לא, אין לי איזה מודל או משהו, אבל אתה יודע, לפי העבר, אני מאמין שאנחנו נראה סביב העשרה בנקים אזורים, שמגיעים למצב של חדלות פירון, זאת אומרת, מניות יורדות לאפס, בנק אחר קונה אותם, בדיוק כמו שראינו עם כל הבנקים עד עכשיו. וזה בסדר, כי הם לא התנהלו בצורה חכמה, הם לקחו יותר מדי סיכונים, המודל העסקי לא עבד כשהריבית עלתה, הבנק קורס, בא בנק אחר כמו ג'יי פי מורגן, קונה אותו, מכניס אותו פנימה, בסוף הבנקים הגדולים ייהנו מכל הסיפור הזה, כי הם בעצם גם מקבלים את הפקדונות של הבנקים האזוריים, כי היום כולם מעבירים את הכסף למקום הבטוח.
כן.
ב', הם גם יתחילו להשתלט על שוק האשראי, שהיה נשלט על ידי הבנקים הקטנים, והם יתחילו להוציא אשראי, אם זה לעסקים ואם זה למשקי בית, בריבית יותר גבוהה, כי אין תחרות עכשיו. וזה, זו בעצם השאלה של המשבר הזה, אני לא אוהב לקרוא לו משבר, כי עוד פעם, זה מהלך עסקים רגיל כרגע, זה יהפוך למשבר באחד משני דרכים. או שגם בבנקים הגדולים יתחילו צרות, שכרגע זה לא נראה באופק, כן, האנליסטים עוברים על גולדמן זאקס וג'יי פי מורגן, כל הבנקים הגדולים, ולפי מה שאני קורא, הקריות הון שיש שם, והמצב הפיננסי יציב מאוד. גם אם עדיין הריבית נשארת גבוהה הרבה זמן, ועושים מחיקות וכן הלאה, מצבם טוב.
אוקיי, אז מה השני?
השני זה עם הצירה של שוק האשראי, כי עוד פעם, שוק האשראי נשלט עד היום בשנים האחרונות על ידי הבנקים האזורים. כרגע הם לא מוציאים אשראי, כי הם על סף פשיטת רגל, הם לא יוציאו כסף, הם רק רוצים להכניס כסף, למשוך פקדונות, הם לא יתחילו לקחת עוד סיכונים. השאלה היא כמה הצירה הזאת של שוק האשראי תהיה מהותית. כי ברגע שוק האשראי נעצר, זה מייצר, זה רק מחמיר את המיתון. והאמת שפאוול דיבר על זה, הוא אמר שדווקא מה שקורה בבנקים האזורים, כאילו יעזור לפד להוריד את האינפלציה יותר מהר, כי אנשים לא לוקחים יותר הלוואות. אם זה להחליף רכב או כל דבר אחר, או אם זה נדלן, וזה כאילו עוזר למיתון לקרות, אבל כרגיל יכול להיות מצב שזה יוצא מידי שליטה, והבנקים הגדולים לא ימהרו למלא את החסר בשוק האשראי, לבוא ופתאום להתחיל להציע אשראי למשקי בית, לנדלן, לנדלן מסחרי בריביות, אומנם קצת יותר גבוהות, אבל עדיין סבירות. ובמשק כמו ארצות הברית, האמת שבכל משק מערבים, שוק האשראי פתאום ככה קופה, יש לזה באמת השלכות כלכליות, כי אנחנו כלכלות שתלויות באשראי. ואז הצד השני של זה שיכול להפוך למשבר, זה כאילו שהמיתון יהיה הרבה יותר חריף ממה שכרגע מעריכים. כרגע מעריכים מיתון כזה, שיביא את האבטלה, אני חושב, לרמות של 6-6.5%, זה סביר, זה לא איזשהו משבר. אם שוק האשראי יהיה כפול ליותר זמן, זה יכול להפוך למשהו יותר חמור מבחינת הפעילות הכלכלית.
אוקיי, אז בוא ניקח את זה רגע לזווית שלנו, לזווית הישראלית. אנחנו, אני מחזיר אותך 10 דקות אחורה, ודיברנו על זה שככל הנראה, אם לא יהיו הפתעות מרעישות, הריבית בארצות הברית לא תעלה יותר, כי היא הגיעה לרמה המקסימלית. האם אפשר להגיד את זה גם על ישראל, גם על בנק ישראל, שהגענו לשם?
אני לא חושב, בטח לא בלי סימני שאלה או בהסתברות גבוהה. כי בניגוד לארצות הברית, תראה, נכון שכבר היו לנו חודשיים שהאינפלציה קצת ירדה, אבל היא ירדה מאוד מאוד לאט, זה לא הירידות החדות כמו שאנחנו רואים בארצות הברית. ושתיים, היה לנו עכשיו כמה העלות מחירים, במיוחד בתחום המזון, מאוד מאוד חדות, שזה עוד פעם מייצר לחץ אינפלציוני קדימה. היה לנו נתון שכר שהתפרסם היום, שמראה שהשכר עולה בקצב מהיר, נכון, שזה בגלל ההסכמים וכן הלאה, אבל בסוף זה עוד משהו שיכול לייצר לחץ אינפלציוני. יש לנו את הסיכון המטבעי בגלל הסביבה הפוליטית חברתית שעדיין קיים ברקע, וכולם מחכים להודעה של S&P שאמורה להתפרסם בסוף החודש, מה הם עושים עם הדירוג שלנו
בשבוע הבא.
בשבוע הבא?
שישי, כן.
אוקיי. אז גם לזה כולם מחכים. ולכן בנק ישראל נמצא במצב קצת שונה מהפד, כי לעצור עכשיו, להגיד שהוא עוצר, זה יותר בעייתי. פתאום הוא יצטרך בעוד חודשיים לעלות עוד פעם ועוד פעם. מה שחשוב זה הוודאות. מה שחשוב זה שמה שאתה משדר גם יקרה. אז עדיף לפעמים, כמו שהפד עשה אולי חודש קודם, לעלות ברבע אחוז, להגיד שלא סיימת, לחכות לעוד מדד, לחכות לעוד נתונים, עד שיהיה לך הרבה יותר ברור שאתה יכול לעצור, ולא פתאום תופתע מהדלת האחורית באיזשהו נתון אינפלציה מאוד מאוד חזק. אז אני חושב שפה אנחנו נראה את הריבית ממשיכה לעלות גם מעבר להחלטה. ההחלטה היא ב-22 במאי, אז הריבית תעלה, ואני חושב שנראה אותה עולה גם
בהחלטה. יש גם נתון אינפלציה לפני?
יש, ב-15 במאי התפרסם נתון אינפלציה. תראה, אם שם תהיה הפתעה מאוד גדולה כלפי מטה,
אוקיי.
שפתאום האינפלציה באמת יורדת בחדות, אז זה יכול לשנות את התפיסה של בנק ישראל. אבל א', הסיכוי שזה יקרה לא נראה מאוד גבוה, וב', אחרי, הרי נתוני האינפלציה של ה-15 בחודש, זה אפריל. בינתיים במאי, יש לנו פתאום מלא העלאות מחירים מאוד חדות.
כן.
וזה משהו ש... אתה יודע, גם אם הוא אומר, אוקיי, נתון אפריל היה לנו ירידה באינפלציה, אבל תראו מה קורה במאי, אולי עדיף שנחכה עוד חודש.
כן.
ולכן...
אז, 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 אז פער הריביות עכשיו הוא לא כל כך גבוה בין ישראל לארצות הברית ב3/4%. יכול להיות שאנחנו לקראת עידן שבו...
אני חושב שאנחנו נראה ב-2024 את הריבית בארצות הברית נמוכה יותר מהריבית בישראל.
אוקיי.
לפחות לתקופה.
מעניין.
מעניין כי שכחנו שזה קיים. אגב, זה המצב הנורמלי. עד לפני 2008... תמיד הריבית בישראל הייתה יותר גבוהה מהריבית בארצות הברית. זה המצב הנורמלי. אנחנו משק שצומח יותר מהר, אז הריבית צריכה להיות יותר גבוהה. עם הרבה יותר סיכונים, אז הריבית צריכה להיות יותר גבוהה. וכן, אולי אנחנו חוזרים לשם. אולי בעצם בין 2008 ל-2020, בכל העולם היינו במצב לא נורמלי.
כן.
עם המדיניות ריבית אפס והרחבות וכל הדברים האלה, שפשוט שיבשו לגמרי, אפרופו שיבושים, שיבשו את הכלכלה, את השווקים ואת הדרך שבה אנחנו חושבים על דברים.
טוב, אז עד כאן החלק הזה. אנחנו נעבור לחלק השני ונדבר קצת על טכנולוגיה ווול סטריט. איתנו נמצא שחר קרמי, אנליסט טכנולוגיה בפסגות. אהלן שחר.
אהלן, מה העניינים?
בסדר, תודה רבה שהצטרפת אלינו. אנחנו... מסכמים, עוד לא מסכמים, כי דיברנו על זה קודם, אנחנו ממש רגע לפני הדוח בעצם האחרון החשוב של אפל, אנחנו מקליטים לפני הדוח הזה, אבל אנחנו בסיומו של רבעון ראשון אחרי שנה קשה. בוא אני אתחיל מהשורה התחתונה, תן לי את הדבר הכי מעניין שקראת או קיבלת לגבי הדוחות של הרבעון הראשון.
תראה, הדיבור הכי חזק, הבאזוורד הכי חזק כרגע, אני לא אפתיע אף אחד כנראה, אם אני אגיד שזה ה-AI, Generative AI, מה שנקרא... מודלי שפה גדולים, LLMs, כל מה שקשור ל-ChatGPT ו-GPT-4 ודברים שקשורים בו, עושים מהפכה בכל העולם, יכול להיות שיעשו מהפכה בכל העולם, כרגע לפחות הם עושים מהפכה בתחום הטכנולוגיה, אנחנו רואים שזה מאוד מאוד משפיע על ההתנהלות ועל התשואות של החברות השונות, חברות שמצליחות לשכנע את המשקיעים שיש להם מאחוריהם גב חזק של AI זוכות לקפיצה מאוד משמעותית, בזמן שאלה שנראות מאוימות חוטפות.
ומי למשל, מי תפרט, מי כן ומי לא?
אז אם אנחנו מסתכלים רגע על הגדולות, כמובן שמייקרוסופט בתור המשקיעה הגדולה בסטארט-אפ של OpenAI נהנית מאוד מרוח גבית מהנושא הזה, הם קורחים את המוצר, את היכולות בעצם לתוך המוצרים שלהם, הם יכניסו את זה לתוך האופיס, זה נקרא קורפיילוט, בעצם בתוך האופיס, בתוך הרבה מאוד מוצרים של מייקרוסופט, יהיו לנו יכולות AI, שלצורך העניין נוכל להגיד למכונה, תעשי לי גרף, תעשי לי טובה, אני לא מצליח עם האקסל הזה, הלכתי לאיבוד, תעשי לי בעצמך את הגרף, הם יעשו את הגרפים, גם דוגמה הכי פשוטה, כן?
הם חייבים להחזיר גם את המעדק הזה שהיה עוזר פעם, שהוא יעשה את זה.
כן, אז זהו, אז אנחנו רוצים להתקדם מעבר למעדק, זה השאיפה. אני מקווה מאוד שזה יהיה קצת יותר מתוחכם ממה שהיה אז. דברים כמו, תערכו לי, תקראו לי בבקשה את השיחת ועידה, שיחת משקיעים האחרונה, ותנו לי את האינפוטים החשובים, ועוד 1,001 דברים מהסוג הזה. מייקרוסופט היא בהחלט נראית נכון עכשיו בתור המנצחת או המובילה לפחות בתחום ה-AI.
אבל זה עדיין בחלק של הפיתוח, זאת אומרת, מה, הם מצליחים לייצר מזומנים מזה?
תראה, כרגע זה יותר סיפור, זה יותר buzzword, לאמיתו של דבר זה לא רק שזה לא מייצר מזומנים, זה מייצר הוצאות. אבל... אם ניקח את מייקרוסופט, אז הם אמרו למשל שברבעון הקרוב כבר המחירות שלהם בענן, במה שנקרא אג'ור, יושפעו לטובה בערך באחוז אחד מסך הצמיחה, מתוך שימוש במערכות AI. וזה שוב, אנחנו רק בחיתולים של החיתולים, אתה יודע, אנחנו מדברים על מודלים ששמו באינטרנט בסוף 2022, אז האפסייד פה הוא... רק אפשר לדמיין, אולי אפשר לדמיין לאיפה הוא עוד הולך.
אבל שחר, פה אני בדיוק רוצה לשאול אותך, ועוד פעם, אני לאף אחד אין כדור בדולח, וסתם מדעתך. את אותם שיחות עשינו ב-2017 על בלוקצ'יין, שכולם רוצים להכניס בלוקצ'יין למערכות שלהם. ולפני שנתיים על NFT, וכל הסיפור של המטאברס, בדיוק.
והיו גם פעם מדפסות תלת מימד, אם עוד מישהו זוכר.
נכון.
אתה צודק, באזוורדים מטבעם, חלקם תופסים, חלקם לא תופסים. קשה לדעת מה יצליח ומה לא. כמה נקודות בכל זאת שנראות מאוד מבטיחות בנושא הזה, זה אפשר לראות את שיעור האימוץ של, למשל, ChatGPT, תסתכלו כמה משתמשים נכנסו לדבר הזה, זה די חסר תקדים. עכשיו, אתה יכול להגיד, אוקיי, זה בחינם, למי אכפת. אבל אז תסתכלו כמה משתמשים רוכשים, מוכנים לשלם את הפרימיום בשביל לקבל את היכולות של GPT-4. הנתונים הם יפים. כן. יש פה איזה שהם סממנים ו...
גם כשאתה מתרגל למשהו כזה שבונה עבורך את הגרף, אז זהו, אתה מפסיק לחשוב איך ולנסות לזכור איך בונים גרף.
כן.
לגמרי. ואני חושב שבהחלט זה יכול להיות סיפור מאוד מעניין. אני מסכים שזה לא... סביר להניח שאחרי ההייפ הראשוני אנחנו נראה איזושהי אכזבה בהמשך הדרך, ועוד יידרשו כמה דורות בשביל לשפר את המכונות האלה
ועוד רגולציה עוד לא נכנסה לסיפור, וכנראה יגבילו, וכבר האירופים מתחילים, כן.
זה גם שאלה, איך אתה עושה רגולציה על תוכנה, איך אתה מצליח כאילו בכלל לפקח על הדבר הזה, אבל עוד נראה. מעבר ל... דרך אגב, עוד דבר חשוב לציין לגבי AI, זה שמייקרוסופט לא לבד בתמונה, כן? גוגל שנחשבת דווקא למפסידה פה, כי על פניו היא עלולה לאבד נתח שוק בחיפוש שלה. אם אני נותן חיפוש מבוסס AI, אולי אני מקבל תובנות או פתרונות או תשובות יותר טובות ממה שגוגל יודעת לתת. זאת אומרת, על פניו בבסיס היא נתפסת כמישהי שיושבת מאחורה, צד שני יש לה יכולות AI מצוינות. זאת אומרת, כל הבסיס של ה-LLM זה אלה... בעצם מושתתים, הבסיס הזה מושתת על יכולות שפותחו בגוגל. פשוט הם היו, זה מאמר שהם פרסמו אותו באופן פומבי, ואחר כך לקחו אותו ויישמו אותו במקומות אחרים, אבל גם לגוגל יש יכולות AI, ואני מניח שהיא גם תהיה שחקן משמעותי. למטה יש יכולות AI, הם הוציאו גם מודל LLM, לא משנה שהם נפרעו, לקחו להם אותו, שמו אותו באינטרנט וכדומה, אבל יש להם את היכולות. לאמזון יש יכולות AI עם כל מה שקשור לאלקסה ופתרונות קצת יותר מתקדמים מזה. אז זאת אומרת, אני מניח שאנחנו נראה פה, בהנחה שזה באמת באזוורד שיתפוס, אנחנו נראה פה תחרות בין השחקניות ביג טק, ואף אחת מהן לא תרצה להישאר מאחורה.
שחר, כמה יש משמעות, אנחנו ממש נכנסים פה לתחום, אבל זה כל כך מעניין, כמה יש משמעות לדאטה שיש לחברה שמפתחת AI מבחינת היכולות שלו? כי במובן הזה לגוגל יש הרבה יותר דאטה עלינו ועל איך שאנחנו מדברים, אם זה מהג'ימייל ואם זה מהחיפושים, מלמשל מטה או אמזון, שיודעת רק מה אנחנו קונים ומה אנחנו אוהבים.
האמת היא שזו שאלה מעניינת מכל מיני אספקטים. בוא נגיד, בהנחה רגע שמדובר בגנים סגורים וכל אחד שומר על הדאטה של עצמו ויכול להתאמן רק על הדאטה של עצמו, שזה גם שאלה, אני לא יודע בדיוק האם זה המצב. עדיין, נגיד, לגוגל יש אחלה מידע עלינו, אבל גם נראה לי שלפייסבוק יש מידע מספיק עשיר עלינו, בטח אם אנחנו זוכרים שוואטסאפ זה פייסבוק, ואינסטגרם זה פייסבוק, יש מספיק עם מה לעבוד שם, בסדר? ואמזון, גם אם לכאורה נגיד שהיא רק מבינה מה אנחנו רוצים לקנות, אז מצד שני, בונה, פאק איט, היא מבינה מה אנחנו רוצים לקנות, יותר טוב מזה.
כן, וגם אלקסה מקשיבה לנו כל הזמן.
לא לדבר על מייקרוסופט שבעצם יושבת עם האופרטינג סיסטם שלה כמעט בכל ארגון בעולם, פחות. פחות או יותר. או, זאת אומרת, אני מכיר מעט, אני חושב שיש מעט מאוד ארגונים שלא קונים שום דבר ממייקרוסופט. זאת אומרת, אז גם לה יש על פניו לפחות תיאורטית גישה להמון אינפורמציה, המון ידע. יש לה את לינקדין, יש לה אלף ואחד דברים. זאת אומרת, נראה לי שאנחנו מדברים פה על כמה גופים שיש להם ידע פשוט פנטסטי עלינו, ורק היו צריכים באמת להמציא את ה-AI הזה בשביל לגבש תובנות ולעשות עם זה מנוע ייצור מזומנים נוסף.
אבל מעבר ל-AI, בוא נדבר רגע על הדוחות. זה היה רבעון מאוד מעניין. אני חושב שכל החברות הגדולות הודיעו על פיתורים מסיביים של אלפי עובדים. איך זה משפיע, אם בכלל?
כן, אז האמת היא שבעצם מה שאפיין את הדוחות האחרונים, באמת, הנושא הזה של התייעלות, ראינו אותו כבר אפילו בדוחות הקודמים, ולדעתי אפילו דיברנו עליו. וזה ממשיך גם עכשיו. בעצם אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לשנה מאוד עם צמיחה מאוד מוגבלת, אם בכלל. החברות ברובן צמחו בשיעור חד ספרתי, והדרך שלהם בעצם להחזיר ולשמר את הרווחיות היפה שלהם היא באמת דרך ההתייעלות התפעולית. אז ראינו באמת עוד פיטורים בפייסבוק שהתקבלו איזה משקיעים מאוד באופן חיובי. באופן כללי גם אפשר לדבר על זה בפייסבוק, במטה מה שנקרא. אני חושב שהמשקיעים מאוד אהבו את הנושא הזה של ריאליטי לאבס, כל מה שקשור במטאברס מאוד צומצם, נקרא לזה ככה. שמים פחות דגש על הנושא הזה, כולם מבינים שגם אם יש פה פוטנציאל, זה פוטנציאל טווח ארוך מאוד. כרגע היא חזרה לתמונה מהכיוון דווקא של הפרסום, שנראה שהיא מצליחה להתמודד מצד אחד עם מגבלות הפרטיות של אפל, מצד שני עם התחרות החדשה של טיק טוק. יש לה את רילס שצובר תאוצה, יש לה מנוע של התאמת תכנים שגם כן עובד יותר יפה. אז גם הצמיחה שם נראית יותר טוב ממה שהייתה קודם, וגם באמת נושא ההתייעלות הוא עדיין על הפרק, והם קיבלו על זה גם כן, אני חושב, חלק גדול מהמהלך היפה שהיא עשתה אחרי הדוחות נגזר גם מההתייעלות.
כמה ציניות יש בוול סטריט שחברה מפטרת 10,000 עובדים והמשקיעים אוהבים את זה?
כן, אתה לוקח בחשבון שיש מיתון, והמיתון ישפיע על הרווחים, על ההכנסות, וכן, ציניות, מחפשים רק את הרווח.
כן.
צריך גם להגיד, אנחנו פה בשביל התזרים מזומנים.
כן, וצריך להגיד גם בוא, מצבות העובדים גדלו בצורה שגם היא לא פרופורציונלית בשנים שלפני, ב-2021, שחברות גייסו אנשים רק די שיהיה מישהו עד שנמצא לו תקן, ומה לעשות, וזה היה המצב, בטח בחברות הגדולות שרדפו אחרי טלנטים, אז גם זה לא בריא. זאת אומרת, כן. יש פה איזשהו תיקון גם שהוא בריא, אבל כן, בסוף שוק ההון זה
קראתי שלטוויטר נשארו 10% מהעובדים שהיו להם לפני כל הסבב פיתורים, ועדיין אתה נכנס לטוויטר והכל עובד.
וזה עובד. תראה, בטוויטר קשה קצת לדעת בדיוק כמה נשאר ומי הלך מי חזר, כי זה הפכה להיות חברה פרטית, אבל אתה צודק, אין ספק שהיה שם פיתורים מאוד אגרסיביים. ההנחה היא שכנראה מה שקורה גם כשיש לך מערכת שצריכה איזושהי תמיכה, אם אתה ביום אחד מפטר כמות מאוד גדולה של אנשים, עדיין זה ימשיך לעבוד בינתיים מכוח האינרציה. זה פלטפורמה מאוד פופולרית ואנשים לא עוזבים אותה כל כך מהר מצד אחד. היא נבנתה בצורה כנראה יציבה מספיק בשביל שהיא לא תקרוס מיד אחרי הפיתורים. אני מנחש שאם מצבת העובדים תמשיך להיות מאוד קטנה, אנחנו נראה משנה לשנה יותר תקלות ויותר פריצות לרשת וכדומה. וכנראה גם פחות חדשנות.
כן.
אלא אם יבוא איזשהו משנה שם ויחזרו לגייס עובדים.
מעניין.
וכדומה. אבל אין ספק שכולם למדו מזה שבסופו של דבר אתה כנראה יכול, לא צריך להיות קיצוני כמו טוויטר, אבל כנראה שאתה יכול לטייב את כוח האדם שלך ב-10, 20, 30 אחוז, והעסק ימשיך לעבוד לא רע.
כן.
מבחינה הזאת זה בהחלט לקח מעניין לחברות הטכנולוגיה החברות.
אוקיי, שחר, תודה רבה שהצטרפת אלינו, נהננו כמו תמיד. תודה.
בשמחה.
תודה, שחר.
תודה לכם. ביי, להתראות.
ביי. טוב, ועכשיו אנחנו עם הפינה שלנו הולכים לשוק עם הדבר, עם הדברים החשובים שכדאי לכם לשים לב בשבוע הבא. ובשבוע הבא, א', מבחינת הזווית הישראלית, S&P אמורה לפרסם אחרי מודיז, אמורים לפרסם ביום שישי, תמיד הם עושים את זה ביום שישי ב-11, 12 בלילה ככה, בשעה הכי לא מתאימה בשבוע, הם יפרסמו את הסקירה שלהם על הכלכלה הישראלית, ולדעתי יום למחרת גם קרן המטבע תפרסם על הסקירה השנתית על ישראל. יהיה מאוד מעניין לעקוב, לא בטוח, תקן אותי אם אני טועה, אבל S&P הם יותר, הם פחות קיצונים ממודיס, תמיד מודיס מייזים יותר, יכול להיות ש...
שאלה טובה, כי S&P, קודם כל הדירוג שלנו ב-S&P יותר גבוה, ב-S&P אנחנו דורגים AA מינוס, והאופק הוא יציב.
אוקיי.
אז אם S&P החליטו שהם גם מורידים את אופק הדירוג... זה כאילו יותר, יותר קיצוני גם במשמעות, כי אנחנו נראית בעצם לאופק שלילי. אופק שלילי, המשמעות שלו, זה שבשנתיים הקרובות כנראה שהדירוג ירד. מודיז, היה להם את הפריבילגיה להוריד מחיובי ליציב, שבעצם אומר, טוב, כרגע הדירוג הזה נשאר, אנחנו לא מורידים ולא מעלים אותו. אם S&P החליטו לעשות צעד, הוא הרבה יותר משמעותי במובן של כאילו השלוחות שלו, כי זה בעצם אומר שיש סיכוי מאוד גבוה לזה שדירוג של ממשלת ישראל ירד במדינת ישראל, סליחה, בשנה, שנתיים הקרובות. אז באמת נראה איך הם התייחסו לכל מה שקורה. תראה, הקרן המטבע הבינלאומית זה פחות מעניין במובן של הדירוג ומה שקורה בצד החברתי, פוליטי. קרן המטבע הבינלאומית סקירה כמו כל אנליסט שמוציא סקירה. עם כל הכבוד לקרן המטבע הבינלאומית, זה לא שהתחזיות שלהם יותר טובות מתחזיות של JP Morgan או CT עושים על ישראל, או שבתי השקעות ובנקים פה בישראל עושים על הכלכלה הישראלית. זה פחות, אני חושב, צריך להיות הסיפור, אבל מה שיהיה מעניין שם זה מה בעצם הם אומרים באמת על מה שקורה, כי מי שכן מתייחס לדוחות האלה אחרי זה, זה אותן חברות דירוג וגופים ממשלתיים, הם כן מתייחסים ל דוחות שמוציאה בסוף הקרן שהיא גוף בינלאומי חשוב.
מעבר לזה יש את המדד מדד המחירים לצרכן בארצות הברית ביום רביעי, הצפי השנתי הוא 5.6% ללא שינוי, והחודשי הוא עלייה של 0.4% אחרי עלייה מזערית של 0.1% בחודש שעבר.
כן, זה שהצפי של יהיה ללא שינוי זה כאילו נותן איזשהו גורם להפתעה, אולי כלפי מטה. צריך לזכור מעבר למדד הזה, שקודם כל יש את המדד הכללי וגם מעניין מה יהיה בתוך מדד הליבה, והיום אנחנו כבר מנתחים בגלל שזה מה שהפד מסתכל, אפילו מדדים עוד יותר ספציפיים, בעיקר מה שהפד מעניין אותו זה לראות מה קורה למחירי השירותים, לא המוצרים, ובניקוי מחירי הדיור. אז זה יהיה כאילו הדבר הכי חשוב, שלזה אין צפי, אז נחכה להודעה עצמה. אבל מה שיותר מעניין זה שבמדדים לאחר מכן, היו מדדים מאוד גבוהים שנה שעברה. במדדים של מאי, יוני, יולי.
אוקיי.
מאוד מאוד גבוהים, עם העלייה של מחירי האנרגיה וכל מה שזה עשה בחודשים שלאחר מכן. אז כל חודש עכשיו שיעבור, המדד הגבוה יוצא כאילו מהספירה, כי תמיד אנחנו מודדים 12 חודשים.
כן.
וזה לבד יוריד את האינפלציה השנתית, גם אם בסוף דברים די לא משתנים, אנחנו נראה את האינפלציה בארצות הברית יורדת מאיפה שהיא היום, מעל 5%, כנראה לאזור של אפילו 4-4.5% תוך כמה חודשים.
אוקיי, מעניין. לעקוב. טוב, זהו, אנחנו בפינה האחרונה שלנו, הדבר המוטרף שקרה השבוע ואולי לא שמתם אליו לב. אתה רוצה להתחיל?
אני אתחיל. האמת שלא, יצא במקרה איזושהי כתבה גם בנושא AI, לא התכוונתי שנדבר היום על AI כל כך הרבה, אבל מי שפספס, אז יש איזה בחור שקוראים לו The Godfather of AI, שבעצם ג'פרי הינטון הוא בנה, היה בעצם המוח מאחורי כל ההתפתחות של התחום הזאת בגוגל, עבד שנים בגוגל ביותר מעשור בניסיון לפתח מערכות של AI, וכמו שאחר אמר, גוגל פיתחו את הבסיס של, מה שאנחנו רואים היום, והוא התפטר, הוא התפטר מגוגל, ואז אמרו שהוא התפטר מגוגל כי היו שם חוסר הסכמות בינו לבין החברה, והוא פרסם בטוויטר שבניגוד למה שנרשם בניו יורק טיימס, הוא לא התפטר מגוגל כדי לבקר את גוגל, הוא התפטר מגוגל כדי שיוכל להזהיר את הציבור מפני הסכנות של AI, בלי שזה ישפיע על החברה שהוא עובד בה. גוגל דווקא אומר, גוגל דווקא מתנהגת בצורה יחסית אחראית, אבל אתם לא מבינים את הסכנות שיכולות להיות לדבר הזה, וליכולות שאנחנו הולכים לתת למכונות ורובוטים לחשוב לבד. ואתה יודע, התחום הזה, דיברנו על הרגולציה, אז רגולציה היא גם במובן של המידע, שמשתמשים במידע שלנו.
כן.
הרי את הבלגן הגדול עם התוכנות שמציירות, ואיך אתה משתמש בעצם ביצירות של אחרים כדי ללמוד, בלי לשלם להם את מה שמגיע להם. אבל מעבר לזה, יש סכנות אחרות ל-AI שאנחנו לא דנים בהם ביום יום, ולרגולטורים ייקח כנראה עוד הרבה זמן להתייחס אליהם בכלל. כמו שאנחנו יודעים, השוק הפרטי עובד מאוד מהר, ויהיה AI טוב, ירצו לקחת אותו גם למקומות שמייצרים כסף, גם אם הם יכולים להערה, ומתחילים לשמוע יותר ויותר ויותר קולות. אני זוכר גם שמאסק דיבר על זה, אבל אז הוא דיבר על זה בעיקר כי החברה שלו הייתה היחידה שלא נמצאת ב-AI, ברגע שהוא נכנס ל-AI, הוא כן. הפסיק לדבר על הסכנות כבר.
אגב, מנכ"ל גוגל התראיין ל-60 דקות של CBS לפני שבועיים, לדעתי, והוא בדיוק התייחס לזה, לשאלה הזאת ששאלו אותו על הסכנות, אז הוא אמר, עוד פעם הוא מדבר מפוזיציה, אבל הוא אמר, תקשיבו, אנחנו יכולים לשחרר את כל הטכנולוגיה שקיימת עכשיו למנוע שלנו, של ה-AI, אבל אנחנו עושים את זה בהדרגה, כי אנחנו רוצים לראות את התגובות של החברה, לא חברה שלו, זאת אומרת של החברה, society, כן? כדי לראות שאנחנו לא נהיו, שלא נהיה אלו שעושים את הנזק הגדול ביותר, לוקחים את הזמן.
זה יפה, זה מה שאומר ג'פרי הזה, אומר גוגל מתנהג בצורה אחראית, אבל ברגע שיש את היכולות, חברה קטנה שאתה יודע, גם אפשר לקחת את זה לכיוונים של חברות נשק וכן הלאה, שיתחילו להשתמש במנועי AI. זאת אומרת, בסוף הכסף מדבר, גם אם מי שבונה את זה רוצה להתנהג בצורה אחראית, זה לא אומר שכולם, ברגע שיהיה להם את הכלים, יתנהגו באותה צורה.
כן, אגב, הסיפור שלי הוא על מנכ״ל IBM, ששבוע, לא יודע, התראיין איכשהו, הוא הופיע הרבה בכותרות, גם הוא התייחס ל-AI ואמר שהם לא מגייסים 8,000 אנשים בגלל שיש את היכולת ה-AI לעשות את העבודה שלהם, אז קוראים לו ארווין קרישנה, אמר שהוא, בלי קשר לזה, הוא התייחס גם לעבודה מהבית. הוא מנהל, אתה יודע, מעט אנשים, 260 אלף איש, והוא אמר שלדעתו אין דרך לעובד כלשהו שרוצה להתקדם, אם הוא לא יגיע למשרד לפחות 3 פעמים, זה מה שהוא אמר. כן,
רוצה להתקדם, אפשר לעבוד ככה אבל תשאר באותו מקום.
כן, יש עם זה כמה בעיות. א', לא כולם רוצים להתקדם. ב', הוא אמר שהוא לא מכריח עדיין עכשיו אף אחד מהעובדים שלו להגיע למשרד. לא יודע מה הסיבה. והנתונים מראים ש-80% מעובדי IBM בעולם מימי העבודה הם מהבית. זאת אומרת שהצהרות לחוד ופעולות לחוד.
הוא פשוט אומר שהוא לא הולך לקדם אף אחד, והשכר יישאר.
זה גם דרך להגיד את זה. כן. אבל סיפור, שמע, העבודה מהבית עדיין לא כאן כדי להישאר, הדיון כאן כדי להישאר.
בטח.
טוב, אוקיי, עד כאן, תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו נשתמע בשבוע הבא.